הגענו לדף ממ"א עמוד ב', בשורה האחרונה, למדנו במשנה, רבי יוסי אומר, יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, אם אדם שכח והוציא את הלולב מרשות לרשות, פטור. למרות שהוא עבר ללכות שבת, עבר הוצא מרשות לרשות, ולכאורה הוא צריך להביא קומן חטאת, חייב. פה הוא נקרא טועה בדבר מצווה, הוא עסק בנטילת הלולב, והוציא מרשות לרשות, כמו שלמדנו במשנה, נקרא טועה בדבר מצווה, וטועה בדבר מצווה פטור. אמר רבי, מתי הוא נקרא טועה בדבר מצווה? לא שענו, אלא שלא יצא בו. אבל יצא בו חייב. כל מה שאמרנו, שמי שמוציא לולב מרשות לרשות בשבת הוא פטור, זה רק אם הוא עוד לא יצא בו ידי חובת נטילת לולב. אבל אם הוא כבר יצא ידי חובת נטילת לולב, ואז הוציא אותו מרשות לרשות, אז הוא חייב, הוא כבר לא נקרא עוסק בדבר מצווה, כי כבר קיים את המצווה. אומרת, איך זה יכול להיות מציאות שלא יצא ידי חובה? הרי המדאג בנפק, ברגע שהגביע את הלולב, הוא כבר יצא ידי חובה. כל המצווה לנטילת לולב זה להגביע אותו, ליטול אותו. ברגע שהוא יוצא מרשות לרשות ומגביע את הלולב, כבר יצא ידי חובה. אלא אמר הבאי בקשף אחו. יש פה שני תירוצים. תירוץ ראשון הבאי אמר, לא. הכוונה, כשהוא הגביע את הלולב, הכוונה, ראש הלולב היה כלפי מטה. וכך הוא הוציא אותו. אז מילא לא יצא ידי חובת מצווה נטילת לולב עדיין, כי אי אפשר לקיים מצווה נטילת לולב כשהראש למטה. כי צריך ליטול את המיני, ארבעת המינים כדרך גדילתם. זה תירוץ ראשון. רב אמר תירוץ שני, אפילו תימה שלא הפכו. גם דובר מקרה שלא הפך אותו. החב מה יסקינן כגון שהוציאו בכלי. הוא עסק, הוא הוציא את הלולב הזה, ארבעת המינים, בין רשות לרשות בכלי, על ידי כלי. ובצורה כזאת אי אפשר לצאת ידי חובה נטילת לולב. אומרת גמרא, והרב אהוד אמר לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה. רב אהוד שאמר שנטילת לולב על ידי חפץ אחר דווקא אפשר לצאת ידי חובה. אז למה פה אי אפשר לצאת ידי חובה על ידי לקיחה בכלי? אומרת גמרא, למי לדרך כבוד? כמו שאמרנו שאפשר לצאת ידי חובה על ידי, כלומר לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה, זה דרך כבוד. נניח הוא קרח על הידיים שלו כפפות, סודר, וככה נטל את הלולב, אבל בדרך ביזיון, שמוציא את הלולב, שהוא מונח בקערה, מוציא רק את הקערה בכלי, זה לא, לא דיברנו שצאת חובה, ולכן, אפילו לדעת רבה, במקרה כזה, לא יוצא דחובת נטילת לולב. עכשיו הגמרא מביאה, מקרה אחר שטועה בדבר מצווה. אמר רב הונא, אומר הרבי יוסי, עולת העוף שנמצאת בין האגפיים, אם יש עולת העוף, שנמצא בין עופות חטאת, מלוקים, וכסבו חטאת העוף הוא. הוא חשב, הכהן הזה חשב, שהעולה הזו, שכמובן לא נאכלת, עולה, זה כולה לגבוה, כולה לשמיים, לקדוש ברוך הוא, הוא חשב שזה מדבר על חטאת העוף, שמצווה לאכול אותה, והוא אכל אותה, אכלה. לכאורה עבר פה באיסור שוגג, שמעילה בקודשים, בכל זאת פטור מקורבן מעילה. מדוע? כי המעילה, כי הוא בעצם עבר על מעילה בזמן שהיה טרוד במצווה. מה המצווה? מצוות האכילת חטאת העוף. הוא חשב שמדבר פה על חטאת העוף, באמת מדבר על עולת העוף, וזה נקרא טועה בדבר מצווה, לכן הוא פטור. אומרת כמובן, מה החידוש פה? מה הייתה משמעותה? אתה דעה בדבר מצווה פטור, היינו אך? חידש שטעה בדבר מצווה הוא פטור מקורבן? למדנו את זה כבר, זה מה שלמדנו במשנה שלנו. לגבי אדם שמוציא מרשות לרשות, לולב. אלא מה הוא דעה, מה אתה מודע בדבר מצווה פטור, אני דעה במצווה. אלא מה אתה אומרת כמובן, כן, יכולנו להגיד כך. כל מה שמענו שפטור מדבר מצווה, טועה בדבר מצווה הוא פטור מקורבן, זה רק אם בפועל הוא קיים את המצווה. במקרה הזה שהוציא מרשות לרשות, למה זה? הוא קיים את המצווה לולב. אבל כאן במקרה של האכל, הוא אכל את עולת העוף בתור חטאת העוף, הוא לא קיים שום מצווה. אבל אחד, את העבד במצווה ולא עבד מצווה, לא עשה שום מצווה. כי הרי אין מצווה לאכול את עולת העוף כמובן. אימא לא, אולי במקרה הזה נגיד שלא פטור מקורבן. כמה שמלן, לכן אני צריך למנות אותנו גם את המקרה הזה, שגם במקרה שבסופו של דבר הוא לא קיים מצווה, מכיוון שאדם עשה את העבירה הזו מתוך תרדה לקיים מצווה, אז הוא פטור מקורבן וניקה תורה בדבר מצווה. הגמרא מקשה על כל ההוראה שטועה בדבר מצווה שפטור מקורבן מברייתא אחרת, מי טבעי. רבי יוסי אומר, שוחט את התמיד שאינו מבוקר כדרכתו. אם אדם שוחט את קורבן התמיד, כבש, שלא מבוקר כדרכתו. מה הכוונה לא מבוקר כדרכתו? לא קיימו בו דין ביקור מימומים. ביקור מימומים זה אומר שצריך לבקר את הקורבן, לבדוק אותו מימומים. ומכיוון ששחטו את הכבש זה בשבת, הוא חייב חטא, כך כתוב. חייבים לקחת לקורבן התמיד דווקא כבש שעבר ביקור. עבר בדיקה, מכיוון שמדובר פה בעצם הכבש, זה לא, תמיד, הוא לא קורבן שקשר, לכן השחיטה שלו לא נקראת מצווה, ונתנו לך שבת, וכתוב חייו חטאת, הוא לא פטור, וצריך תמיד אחר, צריך להביא קורבן תמיד אחר. עכשיו, אדם הזה לכאורה, הוא נקרא טועה בדבר מצווה. הוא רצה לשחוט כבש לקורבן התמיד, ובטעות לקח כבש כזה, שעוד לא מבוקר כהלכתו. למה פה אנחנו אומרים שחייו ולא טועה בדבר מצווה? אז אומרת, כמו אמר לי, בר מנה דאי, באמת נכון, חוץ מהברייתא הזאת. דהי דמר עלי, כתוב בברייתא הזאת, אמר רב שמואל בר חתאי, אמר רב נונה סבא, אמר יצחק בר אשיאן, אמר רב הונא, אמר רב, כגון שביאו מלשכה שאינם מבוקרים. הברייתא הזו עוסקת במקרה שמי ששחט את הכבש הביא אותו מלשכה של כבשים שאינם מבוקרים. זה כבר לא נקרא טועה בדבר מצווה. הוא מראש הלך ללשכה כזאת שכל הכבשים שם לא מבוקרים. אנחנו יודעים שחייבים כבש מבוקר כדי לקיים קורבן התמיד. אז אם ככה, למה הוא הלך דווקא למקום כזה שיש שם רק כבשים שאינם מבוקרים? אלא אי אפשר להחשיב את הדם הזה בכלל כטועה, ולכן פה טועה דבר מצווה. אלא יש פה קרוב למזיד רשלנות, וכיוון שפה רשלנות, זה לא נקרא טועה בדבר מצווה. הוא אומר לה, הוא חייב בקורבן. משנה נוספת כאן, מבית עמוד א', אומרת המשנה, מקבלת אישה מיד בנה ומיד בעלה, ומחזירתו למים בשבת. אישה יכולה לקבל מיד בנה ומיד בעלה לולב, אחרי שהם נטול את הלולב, והיא יכולה להחזיר אותו לתוך מים, כדי שלא יתייבש הלולב בשבת. אנחנו לא אומרים שאסור לה לטלטל את הלולב משום מוקצה, הגמרא תסביר את זה, ואין פה שום איסור להחזיר את הלולב במים בשבת. אבל רבי יהודה אומר בשבת מחזירים, מותר להחזיר את הלולב בתוך מים בשבת, אבל אסור להוסיף מים, ודאי שאסור להחליף מים. מדוע? יש אומרים שזה תרחה לתקן כלי, זה מה שרש"י אומר, ויש אומרים שיש פה איזה משהו דומה להשקעת זרעים. בכל מקרה ביום טוב מוסיפים, ביום טוב מותר להוסיף מים, ובכל המועד, במועד מחליפים, מותר אפילו להחליף את המים. עוד המשנה מסיימת, קטן היודע לנענע חייב בלולב. קטן שיודע כבר לנענע את הלולב כמו שצריך, הוא כבר חייב במצוות לולב מדרבנן, מדין חינוך. קטן הכוונה פחות מגיל בר מצווה. אומרת הגמרא על ההוראה הראשונה במשנה שמותר לאישה לקבל את הלולב מיד בעלה מיד בנה בשבת וביום טוב פשיטה, לכאורה זה פשוט, מה חידשנו פה? אלא מה הוא לתימה הוא ואישה לברת חיובה היא אמא לא תקבל? נכון, כי עיקרון לכאורה זה פשוט חפץ שמצווה, לולב, זה לא מוקצה. פה היינו אומרים לא. היה עולה על דעתנו לומר שמכיוון שאישה לאו בת חיוב, האישה פטורה ממצוות לולב, כי מדובר על מצוות עשה שהזמן גרמה, אולי החפץ הזה הוא מוקצה לגביה. כלומר, אם לא תקבל, אולי אסור לה לקבל אותה לידה, כי זה מוקצה. כמה שמלן שלא כך, לכן בדיוק המשנה אמרה לנו לא. זה לא נקרא מוקצה, מכיוון שבסופו של דבר ראוי למצווה גם לאנשים, וזה תורת כלי על הלולב הזה. לכן כולם יכולים לטלטל, גם אישה. עוד למדנו במשנה, קטן יודע לנענע חיה בלולב. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שעוסקת במצוות האב לחנך את בנו הקטן במצוות. תנו רבנן, קטן יודע לנענע בלולב, אמרנו חיה בלולב מדי רבנן מדין חינוך. אם יודע להתעטף בטלית, חיה בציצית מדין חינוך. אם יודע לשמור תפילין, אבי לוקח לו תפילין, כדי לחנך אותו למצוות תפילין. מה הכוונה לשמור תפילין? פשוט הכוונה יכול להיזהר מהם מקדושתם, או להכניס אותם למקומות לא, שלא להכניס אותם למקומות לא ראויים, או מלהפיח בהם וכדומה. היודע לדבר, מי שאם יש תינוק כבר מתחיל לדבר, אביו לומדו תורה וקריאת שמע. שואלת הגמרא, איזה תורה אדם יכול ללמד את הילד שלו שרק עכשיו מתחיל לדבר? תורה מה היא? אמר רב אמנון, התורה ציווה לנו משה מורשה קריאת יעקב, כנראה ללמד אותו את הפסוק הזה. קריאת שמע אותו דבר, איזה מה? הוא לא יכול להגיד כל קריאת שמע, הוא רק מתחיל לדבר. מה היא? אלא פסוק ראשון, הכוונה פסוק ראשון, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אלוקינו, השם אחד. עוד בברייתא, קטן יודע לשמור גופו, אוכלים על גופו טהרות. כלומר, קטן שיודע לשמור גופו מטומאה, יודע להיזהר ממגע, מסע, אוהל של טומאה, אבל הוא לא יודע עדיין לשמור את ידיו, אז אוכלים על גופו טהרות. מותר לאכול טהרות שנגע בגופו, ואנחנו לא צריכים לחשוש שנטמאו בכך. אבל לא אוכלים טהרות שנגעו בידיו. ויש עוד מדרגה, זה מה שכתוב בהמשך הברייתא. קטן יודע לשמור את ידיו מטומאה, כלומר, אחרי שהוא תיאר את הידיים שלו, נניח נטל ידיים, הוא יודע להיזהר מלהסיח דעתו מהם. מלגע בדבר שיש בו צד טומאה וכולי, ולכן אוכלים על ידיו טהרות, מותר לאכול טהרות שנגעו בהם בידיו. קטן יודע להישאל, כלומר קטן כששואלים אותו אם הוא נגע בטומאה מסוימת, יודע להגיד כן או לא, או לא יודע. מה הדין? אם יש ספק טומאה לגבי משהו מסוים, ברשות היחיד, אם הדין הוא אם נולד לספק ברשות היחיד, אז ספקות טמא, כמו כל דיני ספקות של טומאה. ברשות הרבים נוצר הספק ברשות הרבים, ספקות טהור. זה במקרה שאין יודע, שהקטן אומר אין יודע. בכל אופן, מדוע מאיפה זה נימד? זה נימד מסוטה, יש לנו כלל באופן כללי, שספק תומה ברשות הרבים טהור, ברשות היחיד טמא, כי ספק תומה במקרה של סוטה קרה ברשות היחיד, בייחוד של האישה עם גבר זר, ויש שם ספק תומה, ולכן צריך ללכת לקיים את כל דיני סוטה, ולכן ספקות טמא, אבל ברשות הרבים ספקות טהור. עוד הברייתא ממשיכה, נער כהן שיודע לפרוס כפיו, חולקים לו תרומה בבית הגרנות. כלומר, נער כהן שיודע כבר לברך את הקהל בברכת כהנים, מותר לחלוק לו תרומה גם בבית הקברות, בבית הגרנות, כלומר אפילו בפרסיה. למה? כל זמן שאין הנער כהן, כל זמן שהוא לא יודע לברך בברכת כהנים, גם אם יודע לשמור תרומה בטהרה, אי אפשר לחלק לו בפרסיה, כי הרועים לא בקיאים, אם יודע לשמור, ולכן הם יחשבו שמבזים את התרומה בזה שמוסרים לו תרומה. אבל מי שהיה שהוא כבר יודע לשאת את כפה בקהל, כולם יודעים שהוא הגיע לגדלות, ובעצם אפשר למסור לו תרומה בבית הגרנות. עוד קטן יודע לשחוט, כלומר הוא יודע כמו שצריך כבר את השחיטה, פעולת השחיטה, אוכלים משחיטתו. אבל רבונה מסייג, אמר רבונה, והוא שגדול עומד על גביו. בשעה ששוחט צריך שגדול יראה את השחיטה, שלא נתקלקלה השחיטה. קטן יודע לאכול כזית דגן, מרחיקים את צועתו ממי הרגל ב-400. כלומר, ברגע שקטן יודע לאכול שיהיו כזית דגן, אז כבר הצועה שלו מסריחה, וכבר צריך להתרחק ממנו כדי לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. אמר רב חיסדא, והוא שיכול לאכולו בגדי אכילת פרס. לא סתם הוא קצת אוכל קצת לחם, ילד תינוק קטן, אלא כוונה, הוא יודע לאכול שיעור של כזית דגן בכדי אכילת פרס. בזמן כזה דרוש אדם רגיל לאכול חצי כיכר לחם. כלומר, יודע לעשות אכילה רצופה. אמר רב חייא ברי דרב יבא, ובגדול, אם מדובר על אדם גדול, אז אף על פי שאינו יכול לאכול כזית לאכילת פרס, עדיין צריך להרחיק מצואתו. מדוע? דכתיב יוסיף דעת יוסיף מכאוב. מכיוון שהוא נוסף לאדם דעת והוא גדול, אז הצואה שלו מסריחה יותר, זה מכאוב. אמרנו, קטן שיכול לאכול כזית דגן, אז יש פה עוד דין לגבי קורבן פסח, קטן שיכול לאכול כזית בשר צלי, שוחטים עליו את הפסח, אפשר למנות אותו על קורבן פסח, ושוחטים בשבילו, שנאמר, איש לפי אוכלו, תחוסו על השה. כלומר, לא נמנים על הפסח, אלא בני אכילה, מי שיודע לאכול כזית בשר. רבי לא אומר, לא מונים קטן על קורבן פסח, עד שיכול לברר אכילה. כלומר, עד שיש לו דעת להבדיל בין דבר שראוי לאכילה, ודבר שלא ראוי לאכילה. כיצד? נותנים לו צרו וזורקו, אם נותנים לו צרו, הוא לא אוכל אותו כמו תינוק, אלא זורק אותו, וגוז נוטלו. פה סיימנו פרק שלישי, הדרן הלך לולב הגזול, וממשיכים לפרק רביעי, נימד את המשנה בפרק רביעי. אומרת המשנה, לולב והערבה שישה ושבעה. לולב והערבה הכוונה ככה, המצווה של נטילת לולב ומצווה של הקפת המזבח בערבה, הן נוהגות במקדש במשך שישה ימים, לפעמים במשך שבעה ימים. כלומר, יש שנים שמצוות אלו דוחות את השבת שבתוך החג, ואז מילה זה נוהג בכל שבעת ימי הסוכות, ופעמים שגזרו חכמים שלא דוחות את השבת, ואז נוהג רק שישה ימים, והמשנה, המשך המשנה, תפרט את זה. ההלל, המצווה לקרוא את כל ההלל, לגמור את ההלל, וגם השמחה, המצווה לאכול בשר שלמים, הן נוהגות שמונה, כלומר כל שבעת ימי סוכות וגם שמיני עצרת. סוכה וניסוך המים, מצוות ישיבה בסוכה וניסוך המים למזבח, נוהגת במשך כל שבעה, אבל לא שמיני עצרת. החליל, חליל זה ניגון החליל בשמחת בית השואבה, נוהג במשך חמישה ימים, לפעמים שישה. מכיוון שניגון החליל לא דוחה יום טוב, ובוודאי שלא דוחה שבת, לפעמים זה חמישה, לפעמים שישה ימים, והמשנה תפרט. לולב שבעה כיצד, מתי נוהגת מצוות לולב במקדש כל שבעת ימי החג? במקרה שיום טוב הראשון של חג שלך להיות בשבת. אם יום טוב הראשון של חג, של חג הסוכות נופל בשבת, אז לולב שבעה, לולב ניתן במקדש במשך כל שבעת הימים. כלומר, מצוות לולב דוחה שבת כשיום טוב הראשון נופל בשבת. אבל שער כל הימים, כשיום טוב הראשון נופל בשער ימי השבוע, אז לולב ניתן במקדש רק במשך שישה ימים. שבת של חול המועד אינה נדחית מפני מצוות לולב, אנחנו נראה בדיוק מדוע בגמרא. עוד בדומה לכך ערבה, כלומר מצוות הערבה שזה מצווה בפני עצמה, נעשית על ידי כהנים שמקיפים את המזבח בערבות, שבעה, מה הכוונה שבעה? כיצד? אם יום השביעי של הערבה שחל יהיה בשבת, כלומר הושענא רבה יום השביעי, יום השביעי של סוכות, אם הוא נופל ביום בשבת, אז ערבה שבעה. אז מצוות הערבה דוחה שבת, ואז ממילא מקיימים את המצוות הערבה במשך שבעה ימים. אבל שאר כל ימים, אם בשנים שחל יום השביעי של סוכות, באחד מימי השבוע ולא בשבת, אז מצוות הערבה נוהג במקדש רק שישה ימים. השבת אינה נדחית מפני מצווה זו באחד מששת הימים האחרים, באחד מששת הימים הראשונים של החג, אלא רק במצווה, רק ביום השביעי של החג. מצוות לולב כיצד? איך מקיים בפועל מצוות לולב ביום טוב הראשון שחל להיות בשבת? איך זה נעשה בפועל במקדש? כלומר, מה הדיון פה? איך נעשה מצוות לולב ביום דבר ראשון שחל בשבת במקדש בלי לעבור על איסור הוצאה? איך העם הביאו את הלולבים שלהם? אז כתוב, במקרה שיום דבר ראשון שחל בשבת, מוליכים את לולביהם להר הבית, הם מביאים ישראל את הלולבים שלהם להר הבית בערב שבת, ביום שישי, והשמשים, החזנים, שהם ממונים על צורכי ציבור, מקבלים מהם את הלולבים וסודרים אותם על גבי אצטבה, והם מסדרים אותם על גבי ספסלי האבן שהיו בהר הבית, והזקנים שדואגים להם, כי אנחנו נראה עוד מעט היה מין דבר כזה שהיו דוחקים זה את זה וכו', אז כדי שלא ינזקו, הם היו שמים את הלולבים שלהם במקום אחר, מניחים את שלהם בלשכה המיוחדת לכך. בכל אופן, חוזרים לאנשים הרגילים, מלמדים אותם, מלמדים את כל העם לומר כל מי שמגיע לולבי לידו הרי הוא לא במתנה. כמו שלמדנו, לא יכול לצאת ידי חובה ביום הראשון בלולב שאול. וכן מלמדים כל אחד ואחד שלתת זה הלולב שלו במתנה, כך שאף אחד לא ייטול לולב שאינו שלו. למחר בבוקר משקילים בשבת ובאים להר הבית, והחזנים זורקים אותם לפניהם, את הלולבים לפניהם, והם מחטפים ומכים בשטריהם, מה יהיו מחטפים, מנסים לחטוף את הלולב מתוך ליטוד לקיים את המצווה, וככה בסופו של דבר הגיעו למכות זה אצל זה. אז בהתחלה זה התחיל כמשהו נחמד וחמוד, אבל אחרי זה שראו בית דין שבאו לידי סכנה, התקינו שיהיה כל אחד ואחד נוטל בביתו. כלומר, התחילו שגם כאשר יום טוב ראשון נופל בשבת, כל אחד ייטול לבוא בביתו ולא במקדש, כדי לא להיכנס למצבים כאלה. הגמרא תרחיב על זה בכל הדף הבא, הגענו לסוף מ"ב עמוד ב', להסביר כל דבר במשנה, ונראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.